שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נמצאים היום ביום שאחרי הבחירות לכנסת ה-21. תוצאות הבחירות הן עדיין לא סופיות, אבל ממש ממש כמעט. והתכנסנו כאן כדי לדון בהשלכות של הבחירות על סוגיות הביטחון הלאומי, ובעיקר על הנושא המדיני שבו אנחנו נתמקד היום בשיחה שלנו. יושבים כאן יהודה בן מאיר ופנינה שרבית ברוך, חוקרים בכירים במכון, ואני קים לוי. ואז אנחנו נתחיל ונפתח בסיפור של הסיפוח, שעלה לפני השטח בקמפיין של הליכוד, וספציפית של ראש הממשלה נתניהו, שאלה את זה והתחייב לכך שבממשלה הבאה הוא יפעל לקדם מהלכי סיפוח בשטחי יהודה ושומרון. אז עולה השאלה, האם זה הבטחת בחירות ריקה? האם זה באמת משהו שהולך לקרות? זה האג'נדה שלו? זה המדיניות? איזה מפלגות תומכות? לא תומכות? מה הסיכוי שאנחנו הולכים לראות את זה קורה? וגם מה ההשלכות של זה?
טוב, אני חושב שהנושא באמת של הסיפוח, הוא יהיה נושא מרכזי בתקופה הקרובה, לאחר הקמת הממשלה החדשה, שאני מניח שנתניהו יקים אותה. שמענו רק עכשיו בחדשות לפני כמה דקות את ליברמן עם הדרישות שלו, וברור שיהיה לו מסע ומתן לא קל, בעיקר בגלל ההתנגשות הבלטין, המובנית, בין ליברמן שמייצג את הציבור החילוני, מה שהוא קורא לעצמו ימין חילוני שפוי, מול החרדים מצד אחד, שהם כוחם גדל עכשיו, וגם במידה מסוימת מול האיחוד המפלגות הימין, שהוא בעצם הבית היהודי בצורה הרבה יותר קיצונית. אין לי ספק שהנושא של סיפוח, שאגב, הדרישה הזאת או הדיבור על סיפוח, הוא קיים הרבה זמן ברקע. נדמה לי שכמעט כל חברי הכנסת של הליכוד, למעט בנימין נתניהו, חתומים על התחייבות לתמוך בסיפוח. גם הסיפוח כמובן יש לה ורזיות שונות, פנינה אחר כך אולי תרחיב מהיבטים המשפטיים, זה יש פה טווח רחב. מי, אני יודע, הטלת החוק על היהודים הגרים בשטחים ועד סיפוח כל השטח. אבל יש מפלגה אחת, לדעתי, זה המפלגה, תראה, הקואליציה של נתניהו בעצם תלויה בכל אחד מחמשת המפלגות השותפות בה. אולי כולנו, בליזה יש לו 61, אבל כמעט בכל אחד. והמפלגות הימין, שיש להם היום 5 מנדטים, אבל יהיה להם 6, כי חבר שלהם הרי נבחר אצל הליכוד, בן דהן. המפלגה שלפי ההסכם הוא מיד עובר עליהם, 6 מנדטים.
וגם יש אפשרות שהימין החדש תעבור גם את אחוז החסימה.
הימין החדש בינתיים לא עבר.
תצטרף עם עוד 4, אחרי קולות החיילים.
אז זה יהיה בעיה אחרת. אבל בינתיים אפילו במצב הנוכחי, הם טובים החל מסיפוח כל השטחים, סיפוח כולל שיהודה ושומרון, סגירה אחד ולתמיד את הנושא של השטחים. זאת אומרת, לספח אותה חלק מישראל, מה יהיה דינם של התושבים הערביים, 2.5 מיליון, זה בשאלה אחרת, מה יהיה עם עזה, אבל לפחות הדרישה המינימלית תהיה סיפוח כל שטח C, זה 40% מהשטח, ששם נמצאים כל היישובים היהודיים.
כדאי להזכיר שוועידת הליכוד, מרכז הליכוד, כבר הצביעו
נכון,
גם
הצביעו
על כך שהמדיניות
נכון,
הרשמית של הליכוד,
הם היחידי שלא בא לאותה ישיבה היה בנימין נתניהו.
נכון.
עכשיו, תראה, התחייבויות לפני הבחירות לא אומרות כלום, על אחת כמה וכמה שזה מפי נתניהו ברעיון ימיים לפני הבחירות שהוא לחוץ, זה לא הבעיה. כלומר, הוא התחייב, הוא גם התחייב על 2 מדינות, המדינה הפלסטינאית, וזה לא זה. הבעיה היא באמת היא הלחץ הפנים קואליציוני, והשאלה במידה רבה תלויה באמת, כמו גם השאלה אחר כך שיש של התנחלויות, תלוי בעמדתו של טראמפ. אני לא רוצה להגיד עמדה של ארצות הברית, כי ארצות הברית היום אין עמדות, יש רק לטראמפ עמדות, יש עמדות לכל הצוות היועצים שלו, והוא שם טוויטר, עוד הודעה בטוויטר, זרק אותם לפח. אם טראמפ לא יתנגד ולא ישים וטו חזק לנושא הזה, ביבי, איך אני אומר את זה, יהיה בעל כוחו, הוא פשוט יהיה לו קשה לא ללכת, הוא ינסה למסמס את זה, לצמצם את זה, אבל ילך לדבר הזה. אם טראמפ יציל אותו, ויתין וטו חזק וידע, אז הוא יגיד, שמה, טראמפ הוא נשיא בעדינו כל כך, הידיד הכי גדול שלנו לא אי פעם, אני לא יכול פה להסתכסך איתו. לדעתי ביבי ישמח אם טראמפ ייתן לו את העזרה הזאת, אבל לא בטוח שהוא יעשה את זה, כי יש לו גם לטראמפ את הלחצים הפנימיים שלו, הפוליטיים בארצות הברית. אבל זה נושא לדעתי המדיני, זה משפיע על יחסים עם אירופה, זה משפיע על הכל, וזה נושא מרכזי מאוד.
אני מאוד מסכימה לניתוח, ואני חושבת שבאמת מה שבולם את הרעיונות של הסיפוח, והיו כבר הרבה הצעות, אגב, אני לא בטוחה שגם המהלך הזה ילך מיד על כל אזור C. בגלל, אני לא חושבת שגם אלה שמדברים על כל אזור C לא מתכוונים באמת לכל אזור C, כי יש אזורים שם שהם דה פקטו A ו-B, הפלסטינים יושבים שם, הם כנראה אין כוונה לספח אותם אפילו לפי המרחיבים, אבל גם בתוך זה עדיין יש שם הרבה מאוד שטחים פתוחים, ויש שם בין 100 ל-300 אלף פלסטינים, תלוי איך סופרים, וזה גם קוטע לגמרי את החיבור של הפלסטינים בין אזורי A ו-B, זאת אומרת, ליצור מציאות שבה החלת החוק הישראלי, על זה מדובר, סיפוח זה מילה שלא מקובלת על הימין, כי זה כבר שלנו, אבל שהחלת החוק הישראלי על כל אזור C, זאת אומרת, הכל הופך להיות חלק ממדינת ישראל, יוצר הרבה מאוד בעיות במישור המעשי של היום-יום, של איך מתנהלים, איפה יהיו בדיוק המעברי גבול, להתחיל להזיז את הגדר, מה עושים עם פלסטינים שרוצים לעבור שם, והם צריכים לעבור שם כל יום, כי זה החיבור בין הכפרים והערים שלהם, אז לא כל כך מהר היו הולכים לזה. לדעתי הצעדים היותר צפויים אולי זה באמת איזה שהם החלות חוק יותר נקודתיות בשלבים ראשונים, וזה גם ההצעות שכבר יש על מעלה אדומים, גושי ציון, יישובים מסוימים, ובאופן כללי יותר השוואה, ושלב אפילו לפני זה השוואה של החקיקה שחלה ביישובים הישראלים לחקיקה שיש בישראל, שזה מהלך שכבר קיים, אבל כל הזמן מנסים היום למשל שכל חקיקה, תיקון חוק בישראל אוטומטית, מיד ייכנס גם ליוש, ליישובים הישראלים. יש מהלכים בנושא של המקרקעין.
אגב, אם יחילו את החוק, זה ממילא יהיה אוטומטי, נכון?
אם יחילו את החוק, אז זה אוטומטי. אני אומרת, יש שלבים לפני, שזה כל מיני שלבים עוד, שהם אחד לפני החלה ממש של החוק. יש נושאים של המקרקעין וכל התחרויות במקרקעין שעכשיו יקדמו עוד יותר בכל מיני מקומות שיש שם מחלוקת על הקרקע. אז כל הדברים האלה כנראה ילכו קדימה. עכשיו, מה שבולם עד היום באמת את העניין הזה של החלת החוק והסיפוח, זה היה בעצם הלגיטימציה הבינלאומית. זאת אומרת, המחיר שנשלם, יש שתי זירות שאנחנו נשלם מחיר, אחד מול הפלסטינים, אבל מול הפלסטינים כרגע התחושה היא שהרשות הפלסטינית מאוד לא תאהב את זה, אבל לא, מה היא כבר יכולה לעשות לנו, זאת אומרת, מבחינה ביטחונית.
בדיוק, מה יכולה כבר לעשות.
והמישור השני זה המישור הבינלאומי. כשהמישור הבינלאומי זה ארצות הברית וכל השאר. כל השאר כנראה אכן ימשיכו, או רוב השאר, יש לנו כמה חברים היום ברחבי העולם, שהם גם עם אידיאולוגיות ימניות וקצת פחות מעניין אותם, אבל רוב השאר כנראה ימחו ונחטוף גינויים, כולל אולי גם זה יעיץ הליכים בבית הדין הפלילי הבינלאומי, שאמורים להחליט שם אם פותחים נגדנו חקירה. אבל כל אלה חשיבותם, בוא נגיד, מוגבלת. מה שהכי חשוב באמת למדינת ישראל זה מה אומרת ארצות הברית.
ומי שבדרך כלל... זה גם חשוב במועצת הביטחון.
מועצת הביטחון זה ארצות הברית. זאת אומרת, אם ארצות הברית חוסמת, אז אין מועצת הביטחון. ולכן ארצות הברית עד היום, מה שבלם זה היה ארצות הברית, בוודאי ממשל אובמה וממשלים קודמים. אצל טראמפ אנחנו רואים את ההבדל, ובאמת דבר שמלמד על זה, מעיד על כך יותר מכל, זה באמת ההכרה בריבונות הישראלית בגולן. הכרה בריבונות הישראלית בגולן מתנגשת באופן חזיתי עם העמדה המקובלת בכל הזירה הבינלאומית ובזירה המשפטית, שהיא מדינה לא יכולה לרכוש ריבונות על שטח ששייך למדינה אחרת, שהיא כבשה אותו בזמן מלחמה. ואם שם ארצות הברית בעצם מתעלמת מהקביעה הזאת שהיא גם מעוגנת במשפט הבינלאומי וגם בהחלטות מחייבות של מועצת הביטחון, אז קל וחומר לכאורה לגבי יהודה ושומרון, ששם לא כבשנו את זה ממדינה אחרת, יש יותר טענות או ויכוח על המעמד של השטח, אז אין סיבה שהיא לא תסכים ותכיר גם בהחלת ריבונות על שטחים כאלה, ואז אם יהיה לנו, וראש הממשלה ידע שהממשל האמריקאי לא ישים לנו ברקסים, אז יהיה לו מאוד קשה לשים ברקסים בעצמו מול, כמו שהסביר כאן יהודה היטב, מול הממשלה הימנית שיש לו, שכוללת גם את המפלגות הימניות, ולהערכתי, אני מאמרת שגם הימין החדש גם עוברת את אחוז החסימה, אבל גם הליכוד עצמו, חברי הליכוד עצמו, אין אף אחד בתוך הממשלה שיבלום את המהלך הזה, ואם לא יהיה את הבלם החיצוני, אז אני רואה בסבירות לא מבוטלת שאנחנו נתחיל לראות מהלכים כאלה.
אז בעצם אפשר לומר שיכול להיות שהרכב הממשלה הבא, אם לחבר את זה ככה בחזרה לבחירות, מאוד מושפע מהעמדה של בנימין נתניהו על עניין הסיפוח. כי אם נתניהו מאמין שסיפוח, גם אם סיפוח קטן, זוחל, קודם של, לא, של מעלה אדומים, לא. קודם של הגושים, זה דבר שהוא מעוניין בו, דבר שהוא לא אסון מבחינתו, דבר שהוא לא מסוכן או נפיץ, הוא ילך להמשלת ימין. ואם הוא מחפש מישהו שיבוא ויבלום אותו, כמו שנראה, הממשלה הבאה לא יהיה אף אחד שיבלום, יכול להיות שהוא יחפש את המישהו הזה שתחזיקו אותי, או גם זה מתחבר לתוכנית אמריקאית. אם הוא היה רוצה לשתף פה, אם הוא מאמין שטראמפ באמת רציני לגבי התוכנית, והוא צריך איכשהו להתקדם איתה באיזושהי רמה, אז גם לעשות למשל ממשלת אחדות עם כחול לבן, מאפשרת לו למנוע את מהלכי הסיפוח, לבלום אותם כרגע, ולהתקדם באיזושהי רמה מינימלית עם האמריקאים.
אז אני רוצה להגיד ככה, זה לא כל כך כרגע תלוי בעמדה של נתניהו. פעם זה היה תלוי בעמדה של נתניהו. אני לא חושב שנתניהו מת לעשות סיפוח. לא ראינו את זה עד עכשיו. נתניהו בלם כל הזמן. אבל צריך להבין שני דברים. קודם כל, אין התכנות, ושמענו כבר את היום בשעה השלטיים האחרונות את אנשי כחול לבן, אין התכנות לממשלת אחדות עם כחול לבן. לו נתניהו לא היה לו את הבעיות המשפטיות שיש לו, לו לא היה עומד מעל ראשו אפשרות של הגשת כתב אישום חמור לבית משפט עם כל המשתמע מכך, לו זה היה נתניהו שלפני 5 שנים אפילו, נגיד, או 4 שנים אפילו, כפי שאני מכיר אותו, ואני מכיר אותו קצת, הוא היה מיד, כמו שהוא ניסה בשלב מסוים לעשות עוד עם הרצוג, איזה משהו גדול, שבולמו אותו בתוך הליכוד. אגב, זה קשה לו לעשות באמצע קדנציה, כי אז הליכוד בולם אותו. היום הוא ניצח את הבחירות. הליכוד מבין שבלעדיו לא בטוח בכלל הם היו בשלטון. היום הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה מבחינת הליכוד. אוקיי? מבחינת הליכוד אני מדבר. אז אם היום הוא יבא ואומר, יש לי בעיות מדיניות, ועוד מעט תהיה תוכנית של טראמפ, שאם אפשר לדבר על זה אחר כך, אני לא מאמין שיהיה תוכנית כזאת, ומי אני חושב שהוא לא רציני, לא רציני את התוכנית הזאת, אבל הוא יכול להגיד, אני רוצה לעשות ממשלה רחבה, זה גם ימנע מאיתנו סחטנות, יאפשר לי לתת גם, לא צריך להיכנס לכל הדרישות הכספיות והמיניסטרליות של המפלגות הקטנות, שיהיו מעד ועוד אחד לשם. היום מצבו שונה. ואני חושב שהוא הולך לאיזשהו מהלך, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא הנושא, של שינוי, תיקון לחוק החסינות, אשר בעצם ייצור מצב שהכנסת לא תסיר את החסינות שלו, ואז בעצם הכתב אישום של היועץ המשפטי הוא מוקפא, תתקני אחר כך אם אני טועה, והוא יכול למלל את כל הקדנציה. לכן אין התכנות כזאת, ועכשיו הוא יהיה מושפע, הוא יתל החוץ מהמפלגות הקואליציוניות. הוא צריך להם פעמיים. קודם כל הוא צריך שיוכלו איתו לממשלה, צריך להציג ממשלה לפני הכנסת, תוך חודש וחצי זה נגמר לו הזמן, כן? ולקבל אימון, אבל הוא לחוץ להם פעם שנייה להעביר את התיקון לחוק החסינות, וזה לא מספיק להעביר את התיקון, הוא צריך גם לתמוך בזה שלא יסירו את החסינות, זה לא פשוט. הרי בדרך כלל החסינות באה להגן על חברי הכנסת הבודן בפני השלטון. פה מגידים על השלטון בפני היועץ המשפטי. לא זאת הייתה הכוונה, אבל לא משנה. הוא יכול לעשות ככה. לכן יש פה מפלגה שהיא כמובן חיונית לקואליציה, זה איחוד מפלגות הימין הרבה יותר קיצונית מה שהיה הבית היהודי תחת בנט ושקד, לא שהם היו מתונים במיוחד, אבל בהחלט יותר קיצונית, תוקפנית בדרישותיה. ולכן אני חושב שהוא לא יוכל לעמוד מול הדבר הזה, לדעתי.
אני מסכימה, ואני רוצה אפילו לחזק את זה עוד. אני חושבת שאין שום אינטרס, אני לא רואה שום אינטרס לביבי נתניהו לעשות ממשלת אחדות. כי מצד אחד, המפלגות הימניות, הן לא רחוקות באג'נדה שלהן ממפלגת הליכוד. אולי הוא יותר מתון ממפלגת הליכוד, אני כבר לא בטוחה גם שזה נכון, אבל אולי פעם זה היה נכון. אבל, ולכן, לפחות ברמה המהותית, הוא לא צריך לוותר איזה ויתורים אידיאולוגיים רציניים בשביל לעשות את הממשלה הקואליציונית שלו. אבל תהיה סחטנות, כמו תמיד, כן, מן הסתם גם של מפלגות החרדיות ואחרות, אבל זה משהו שקיים ואנחנו רגילים לו מאז ומעולם כמעט.
כן, עוד משפט אחד אני רק רוצה להגיד, אני לגבי התוכנית
האמריקאית,
תוכנית המאה, עסקת המאה של טראמפ, תראו, לדעתי סיפוח מרחיק לכת. אגב, אחד הבעיות הוא צריך להבין, סיפוח של מעלה אדומים וגוש עציון הוא סיפור אחד, הוא סיפור בעייתי מבחינה מדינית, אפילו משפטית, הוא לא כל כך בעייתי מנקודה שפנינה יצגה בשטח. אבל רגע, ואתה אומר סיפוח של אזור C, שזה כולל את כל ההתיישבות. עכשיו צריך להבין, אגב, ביבי אמר את זה בריאיון שלו במוצאי שבת, שהוא לא מבחין בין גושי התיישבות ליישובים הפרטיים. המלחמה של המתנחלים זה בדיוק נגד אותה חלוקה, ולכן הם לא יסכימו, לדעתי, בעצם שהוא יטיל את זה על, על, על נגיד גוש עציון, שהוא גוש ברור ומחובר לישראל, או מלא אדומים וכו', כי הם יראו בזה, אתה מבחין בין יישובים לישובים. בעצם אתה אומר שהיישובים הקטנים והמבודדים הם לא חלק מסוף, אולי יסירו.
אני לא בטוחה שאני מסכימה.
יש גם הרבה הצעות חוק כבר היום קיימות, שהמטרה שלהם זה החלת החוק במעלה אדומים, הרחבת מרחב.
כן, אבל זה לא מוצע, הצעות חוק
שהגיעו מהימין.
של הימין, וגם אני חושבת שפה אולי, יש הבדלים, אולי, פה יש הבדלים וניואנסים בין הדעות השונות.
יש הבדלים, אני חושב
בין עוצמה יהודית לבין...
לא, אבל גם בין סמוטריץ', זה לא עוצמה יהודית. זה כל המפלגה של המפלגה הזאת אומרת. הנקודה האחרונה, תראה, סיפוח כל האזור C, בעצם משמעותו שאין הסדר עם הפלסטינאים. זה משמעות גבורה.
וסיפוח גוש עציון.
לא, גיבוש קציון לא, משום שלפי הקונספציות, בוא נגיד, אם אתה מספח מקום שלפי הסכמה כללית בישראל, לא כולם, אבל זה חלק מגושי התיישבות שאמורים להיות חלק במדינת ישראל, זה גם הופיע במכתב של הנשיא בוש, זה משהו אחר. אזור C זה חצי מהשטחים.
אבל זה שונה אם זה נעשה בהסכם, זה נעשה בצורה כזו,
לא, אני מסכים, אני רק אומר מבחינת השטח.
מבחינה
מעשית, עכשיו, ולכן, אני חושב שגם היום לא יהיה משמעות לעסקת המאה, אם היא בכלל תוגש, אני לא בטוח שהיא תוגש, משום שהעסקה הזאת כבר עכשיו, כמו שאנחנו שומעים, היא בעצם עסקה כמעט חד-צדדית ישראלית, שכמעט הישראלים מאוהבים בחנתה די הרבה.
Dead on arrival,
ולכן היא ל-dead on arrival, כמו שאמרת, נכון? ברור שאם יש סיפוח של אזור C, חבל אני אשי ואזבזו להכין תוכנית כזאת.
נכון, אבל מה שהתוכנית הזאת יכולה לעשות, יכולה להכשיר את המהלך הישראלי. זאת אומרת, יכולים לבוא אמריקאים לשים תוכנית, שאגב כבר עודכנו שזה לא ממש תוכנית, אלא יותר ויז'ן, ככה זה יתעדכן, ולומר, ישראל תגיד, אנחנו מוכנים לדון על בסיס התוכנית הזאת בוויז'ן של הממשל האמריקאי. הפלסטינים הרי כבר מראש אמרו שהם לא מוכנים לדון, והם לא רואים מאמריקאים מתווך הוגן. ואז תבוא ישראל, תגיד, טוב, אנחנו ניסינו, הלכנו, אנחנו רואים שהפלסטינים הם לא פרטנר לשום מהלך, אנחנו פועלים בעצמנו, מכילים את החוק הישראלי ב... לא משנה איזה חלק של, של שטח סי בגושים או ב... יותר או פחות, ואמריקאים יגידו, טוב, מה לעשות?
אני מאוד מסכימה, גם אני חושבת שבכל מקרה, הסיפוח, מהלכים כאלה לא יהיו לפני הצגת הדיל, ואני בהחלט רואה שזה יכול להיות הכיוון, זאת אומרת, ניתן לאמריקאים להציג, גם יש הרבה מאוד תאום, כן, עם הממשל האמריקאי הזה, ניתן לפלסטינים להגיד לא, ואז אחרי שהם אמרו לא, אז זה פותח את הדלת לסיפוחים. אני גם לא מאמינה, אני לא חושבת שזה ילך על כל אזור C, זה נראה לי באמת מרחיק לכת מאוד, ולכן אני כן חושבת שזה יתחיל בדברים יותר מוגבלים. אני כן חושבת שהמהלכים האלה, הקושי שלהם זה שהם מאוד, מאוד קשה להפוך אותם אחר כך. זאת אומרת, כל מקום שמוכל עליו החוק, כדי אחר כך לבטל את העניין הזה, צריך משאל עם או 80 חברי כנסת, אז צריך להבין שזה מאוד קשיח. אם יעשו מהלך באמת כולל של להכיל על שטחים נרחבים של אזור C, אני חושבת שזה יפסים אותנו בעמדה מאוד מסובכת בהמשך, כי ממשל טראמפ לא ישכון לעד, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו מעבר להיבט הפנימי, כן, של איפה זה שם אותנו, ואז אנחנו באמת, הסכסוך תימשך לעד, והשליטה שלנו תימשך לעד, וזה לא בהכרח עושה טוב למדינת ישראל, אבל גם בזירה הבינלאומית, אם מתחלף ממשל טראמפ, ואם יש שם ממשל דמוקרטי, למשל, עם חלק מהגורמים שהם מאוד לא אוהדים אותנו, וכבר נהיה אחרי תהליכי הסיפוח, ונצטרך ללכת אחורה, אנחנו נמצא את עצמנו אז בני ערובה של המשאל עם או 80 חברי כנסת במקום שעושה לנו כבר נזק משמעותי, או יכול לעשות לנו נזק מאוד משמעותי בזירה הבינלאומית, ובעיקר עם בת הברית החשובה שלנו, ארצות הברית.
נראה לי גם כדאי להגיד שטראמפ הוא גורם מאוד מאוד לא צפוי ולא ודאי, ויכול להיות שאם עכשיו פתאום יהיה לו פרץ מוטיבציה דווקא כן לקדם את זה. צריך להגיד, הוא מאוד עזר לנתניהו בבחירות שלו. נתניהו חייב לו, הוא לא יכול עכשיו לגמרי...
אבל אני יותר חושבת שהממשל הבא זה מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו, ופחות...
ממשל טראמפ השני.
פחות טראמפ. אני מקווה שזה לא יהיה ממשל טראמפ השני אישית, אבל לא בטוח שזה יהיה...
אגב, אין ספק, אם אפשר להגיד, כי אנחנו צריכים לסיים, שהממשלה החדשה הזאת היא תעמיק את הקרע עם המפלגה הדמוקרטית, עם כל הליברלים בארצות הברית, והיא תעמיק את הקרע בקרב העם היהודי בארצות הברית, בקרב הציבור, הקהילה היהודית בארצות הברית, גם בגלל הכניעה לחרדים שיהיה, וגם בגלל הנושא המדיני, ומבחינת טווח ארוך, כמו שפנינה אמרה, אז לא כל כך טוב לגמור דווקא בסימן לא כל כך זה, אבל לדעתי, לטווח ארוך, כי כמו שנאמר, לא ממשל טראמפ יהיה לנצח, ולא ממשל רפובליקני יהיה לנצח, זה משתנה. זה לא כמו בארץ, נתניהו לנצח. שם יש חילופי שלטון, ולכן זה לטווח ארוך יעשה נזק גדול למדינת ישראל, שיהיה קשה מאוד לתקן אותו לאחר מכן.
בכל זה, בלי שהתייחסנו בכלל למשמעויות ולהשלכות של ממשלה עתידית הפוטנציאלית על הדמוקרטיה הישראלית.
נכון, אז זה לפודקאסט הבא.
טוב, תודה רבה.
בבקשה.
ושיהיה לנו בהצלחה.
אמן.